לכבוד רבני המכון, המשתתפים, המשתתפות, קהל קדוש. אני משתתף ביום העיון של מכון פועה כבר שנים, אינני יודע כבר כמה וכמה שנים, דומני ברציפות בלי להחסיר שנה אחת. ואני תמיד חוזר ומתפעל גם מן ההשתתפות הפעילה והמלאה של הציבור, גם מן היכולת לדבר ולהבחן בעיות ונושאים שבהם יש השקה בין רפואה ובין הלכה, כשהדברים מתחברים ביניהם. ואני חייב קודם כל להקדים את הדברים שכאבו לי, אולי לכולנו, בימים האחרונים, כאשר המכון עלה לכותרות והותקף בצורה גסה וחריפה, ממש ללא הצדקה. כולנו יודעים, הנושאים שמהלכים בימים האחרונים ומדוברים הם הנושאים של הדרת נשים בכל מיני תחומים, בדברים, והמכון עלה לכותרות בימים האחרונים לא מטוב לבב, אלא מתוך ניסיון לגייס גם את מכון פועה לנושא הזה ולהעלות אותו כאחד מן המוקדים שבו נשים בצד, גברים בצד, גברים מדברים על נשים. אני רוצה לומר, מכון פועה הציל הרבה מאוד משפחות, גם גברים, גם נשים, גם משפחות. הרבה מן היושבים כאן ומאלו שאינם נמצאים חייבים את חייהם ואת האפשרות לגדל ילדים למכון הזה. כל עוד שהמכון לא היה, לא הייתה אפשרות הלכתית ורפואית משולבת בכדי להגיע לפתרונות שיהיו תואמים גם את ההלכה וגם את הרפואה. שיתוף הפעולה הזה הוא בין רבנים מכל הזרמים ומכל החוגים, ודומני שזה המקום היחיד שבו נמצאים בצוותא רבנים מכל החוגים, כולל רבנים מן העדה החרדית, מן הציונות הדתית, מן החוגים החרדים. כולם עוסקים יחד בבירור הלכות ובבירור נושאים. נכון, יש לזה מחיר, יש לזה צורך ביצירת תנאי עבודה נאותים שרבנים מכל הסוגים יוכלו להופיע, אבל חלילה וחס הדברים אינם נובעים מתוך רצון לפגוע בנשים, אלא מתוך רצון לאפשר לרבנים מכל החוגים להופיע בפני הקהל, שהוא קהל שחציו גברים וחציו נשים, אינני יודע מי, אולי גברים מעט יותר, אבל יש כאן בהחלט ציבור מכובד מאוד של נשים. לומר שהמכון במכוון מעוניין בהדרת נשים ומעוניין בזה שגברים יורו הלכות, אלו דברים שאינם נכונים. מה לעשות, גדולי תורה, אין לנו גדולות תורה שיכולות לפסוק הלכות במושגים האלו. בוודאי שיש בתחום הרפואה נשים גדולות, רופאות דגולות, ואין שום בעיה שרופאות או שהן נשות מדע יצורפו לדיונים ולנושאים שהמכון עוסק בהם. אבל במסגרת יום העיון, על מנת לאפשר לרבנים מכל הסוגים ומכל החוגים להופיע, נקבעה מסגרת כזו שתאפשר לכולם להיות בכפיפה אחת. אין בזה שום עניין של גילוי דעת, אין בזה שום עניין של קביעת מדיניות, סך הכל רצון להביא את הנושאים שהמכון עוסק בהם לכל אחד ולכל אחת. אילו דברים שרציתי להקדים, אני חושב שצריך לחזק את ידי אנשי המכון בפעילות הקדושה שהם עושים כל השנים, כל השנה, בכל יום ויום, על הצלת המשפחות בדרך המיוחדת שלהם, ועל כך שהם מצליחים לשלב שני עולמות, את עולם ההלכה ועולם הרפואה כאחד, ושני כתובים המשלימים זה את זה, ומצליחים להביא את הבשורות ההלכתיות ואת האפשרויות ההלכתיות בד בבד עם הרפואה. שניהם הולכים יחדיו. זה כהקדמה. ביקשו ממני לדבר על הנושא של אימוץ ילדים, ואני רוצה לדבר בעיקר על הדברים הפרקטיים והמעשיים. קודם כל, ילד שמתקבל לאימוץ מגיע בדרך כלל כאשר בחורה רווקה מסתבכת במערכת יחסים עם גבר זר. רק לעתים נדירות מגיע הילד ממשפחה מלאה שבה ההורים נשואים זה לזה ואין להם אפשרות לגדל את הילדים, או בגלל סיבות כלכליות, או בגלל מחלה, או בגלל חלילה הידרדרות לפשע, לסמים וכדומה. במקרה השני, אין שום בעיה ליצור לילד תעודת זהות הלכתית שתלווה אותו גם בתחילת דרכו כילד מאומץ, גם בהמשך כאשר יבוא להינשא. שני ההורים ידועים לנו, אפשר לקבוע בדיוק את מעמדו של הילד, וכפי שאומר בהמשך הדברים, רצוי לקבוע את הדברים מוקדם ככל האפשר. מאידך, במקרה הראשון, שבעצם הוא מביא את רוב הילדים הנזקקים לאימוץ, מדובר בבחורה שהסתבכה, וכשהיא מופיעה לבדה, בדרך כלל ללא הגבר המלווה. או שהיא לא רוצה לספר מיהו הגבר, או שהיא לא תמיד יודעת מיהו הגבר, וכאן מתחילה הבעיה ההלכתית. וגם כאן אני רוצה אולי לצמצם את הדברים ולעשות סדר בהם. אם מדובר באם שאינה יהודייה, אין שום בעיה הלכתית. מי שלא יהיה אבי הילד, הרי הולכים בדברים האלה אחרי האמא, וממילא הילד שנולד הוא ילד שאינו יהודי, גיור ילד קטן הרבה יותר קל הלכתית מאשר גיור של מי שגדל. נכון, גם בזה ישנם בעיות, ולנושא הזה אני לא אתייחס במסגרת הזאת, אבל כללית הגיור של ילד שאינו יהודי הרבה יותר קל מבחינה הלכתית. מצד שני, אם האמא יהודייה והאבא אינו ידוע, מופיע בהלכה מושג שנקרא שטוקי. כידוע ישנם שני מושגים מקבילים, שני המושגים נמצאים ברמב״ם בהלכות איסורי ביאה. האחד נקרא אסופי, וזה מי שאביו ואימו אינם ידועים, ילד מושלך בשוק, גם כן מצב שקורה לעתים נדירות אבל קורה. והשני נקרא שטוקי, זה מי שאימו ידועה ואביו אינו ידוע. למה הוא נקרא בשם שטוקי? שכאשר הוא שואל את האימא כמובן כשהוא גדל. מי האבא? היא משתיקה אותו. עכשיו, שני הדברים, גם אסופי וגם שטוקי, מוגדרים בהלכה כספק ממזר. ספק ממזר זו במפורש בעיה הלכתית. אמנם ספק ממזר אסור רק מדרבנן ולא מדאורייתא, אבל מבחינה מעשית ספק ממזר האיסור שלו רחב יותר מאשר ממזר ודאי. ממזר ודאי יכול להתחתן עם ממזרת, בעוד שספק ממזר לא יכול להתחתן לא עם כשר, לא עם כשרה ולא עם פסול או פסולה. אבל יש ברמב״ם הלכה שמוצאת בעצם פתרון כמעט לכל המקרים של שטוקי. וההלכה הזאת היא, שואלים את האם, מי הוא האבא? לא מי הוא מה שמו, אלא האם הוא כשר או פסול. לא תמיד האמא מוכנה לזהות את האבא בשם מכל מיני סיבות, אבל היא בהחלט מוכנה לומר אם האבא יהודי או גוי, ואם הוא יהודי, האם הוא בן למשפחה שנשואה כדת משה וישראל או לא. בכל המקרים שהאמא אומרת שהאבא כשר או שהאבא גוי, אין הבדל מבחינה הלכתית בדבר הזה, התוצאה היא שהילד כשר. ומדוע סומכים על דבריה? מסביר המגיד משנה במקום ברמב״ם בהלכות איסורי ביאה, שהיות וספק ממזר דרבנן, לכן האמינו חכמים לאמא על מצבו של הילד, והילד נקבע על פיה. זאת הלכה ברורה. אני בזמנו הצעתי בכנס של פקידות האימוץ לפני שנים רבות לקבוע לכל ילד שמתקבל לאימוץ, בעיקר מדובר ילד מהסקטור הזה שבו האמא ידועה והאבא אינו ידוע, לקבוע לו תעודת זהות הלכתית כבר בראשית הדרך. בדרך כלל המקרים של אימוץ, כשבאים לפני בית הדין בכדי לדעת אם הילד או הילדה המאומצת או המאומץ יכולים להתחתן, מגיעים כעבור 25 שנים כאשר הוא מגיע לפרק נישואין, ועד צריך להתחיל לבדוק את העניין. קשה ביותר כעבור 25 שנים לדעת האם הילד הזה הוא למי נולד ומי האבא ומה הפתרונות, גם את האמא בדרך כלל כבר לא יודעים, העיון בתיקי האימוץ מסור כידוע או לרשמי נישואין או לבית דין או למאומץ עצמו לאחר גיל 18, אבל איך תאתר את האמא כעבור 25 שנים? גם זה כמעט בלתי אפשרי, ובוודאי שקשה יותר לדעת מה קורה עם האבא. בראשית הדרך, כאשר מתקבל הילד והאימא נחקרת ונשאלת כל מיני שאלות, הרבה יותר קל לשלב בין השאלות מה היא יודעת על האבא. נכון שראוי שהדבר הזה ייעשה בבית דין, ונכון שפקידות האימוץ אמרו לי שהאימא שמגיעה מבולבלת עם עולל קטן פעוט שאותו היא מחזיקה והיא מבקשת למסור אותו לאימוץ, לא תסכים להופיע לפני בית דין, אבל אפשר למצוא פתרונות הלכתיים שיחד עם פקידת האימוץ שמתחקרת את האימא, יהיה גם מי שיודע הלכה ויוכל לשאול את השאלות המתאימות, ולעשות את זה כמובן ברגישות ובמתינות הנדרשת בזמן כואב כזה, כאשר אמא מוסרת את פרי בטנה לאימוץ, ואז בעצם קבענו את מעמדו של הילד. אנחנו יודעים היטב את מה שצריך לשאול, אנחנו יודעים היטב כיצד לפסוק את ההלכה, ומיד ניתן להעניק לילד הזה תעודת זהות הלכתית. הנושא הזה דיברתי, המלצתי, למיטב ידיעתי הוא לא מיושם בפועל, מכל מיני סיבות. והייתי מציע, אם אפשר, שגם רבני המכון וגם כל אלו שיכולים לפעול בנושא, פה מדובר בפעולה פשוטה שיכולה לחסוך הרבה מאוד איסורי נפש ואיסורי גוג ואיסורי גוף לילדים הנמסרים לאימוץ ומגיעים לפרקם, וקשה מאוד לברר את מצבם ההלכתי כעבור 20 וכמה שנים. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה שגם אותה הייתי מבקש להעלות על השולחן, וזה עניין הליך האימוץ. משפטית הליכי אימוץ נעשים בבית המשפט. במקרים נדירים, אני עצמי ישבתי בתיקים של אימוץ, ושם היה מדובר בדרך כלל באישה שנישאה בזיווג שני לגבר שאין לו ילדים או שיש לו ילדים, ויש לה ילדים, והיא מבקשת שאותו גבר יאמץ את הילדים על מנת שהם יזכו לכל הזכויות שילד טבעי זכאי להם אצל שני בני הזוג. זה, את הדברים האלה עשיתי. באימוץ רגיל, ההליך המתבצע הוא הליך שנעשה בבית משפט, ובית המשפט עושה את הדברים האלה לא לפי ההלכה. הנה, החלטת האימוץ היא כדלהלן: לאחר שבית המשפט שוכנע כי נתמלאו התנאים הנדרשים בחוק אימוץ ילדים, התשמ"א, בקשר למאומץ, מצווה בית המשפט כי המאומץ יאומץ לבין למבקשים האלו והאלו. הלכתית, בכדי שהמאומץ יזכה לכל אותם דברים שילד זכאי להם, כלומר חיוב מזונות, ירושה ועוד דברים שילד זכאי לקבל מהורים, יש צורך במערכת די פשוטה של קניינים, של הקנאות, של סידורים הלכתיים. ניתן לעשות את הדברים יחסית בקלות. בזמנו אני זוכר, ישבתי באחד התיקים, עוד 5 דקות אני אשתדל, ישבתי באחד התיקים שבו הופיעה אמא ובת מאומצת, האבא נפטר, המדובר היה בצו ירושה, הייתה לנו בעיה הלכתית, האימוץ נעשה בבית המשפט. האם הלכתית ניתן לתת צו ירושה במקרה כזה לאותה בת מאומצת? שאלתי מי היה השופט, אמרו לי היה השופט דוקטור קיסטר המנוח, יצחק קיסטר, שהיה לימים שופט בית המשפט העליון. טלפנתי אליו ושאלתי אותו, איך אתה עושה את האימוצים? הוא אמר לי, יש לי שטר אימוץ שכתב רבי אליעזר גולדשמיט זצ"ל, שהיה אב בית דין בתל אביב ולימים חבר בית הדין הגדול, אני פועל לפיו. נחה דעתי, ביקשתי מרב אליעזר גולדשמיט את שטר האימוץ שלו, ואימצתי את שטר האימוץ הזה במקרים רבים. הצעתי גם לשופטי האימוצים בבית המשפט בתל אביב להשתמש בשטר הזה. אין בעיה משפטית מכל סוג שהוא להשתמש בשטר אימוץ בכדי שהילד המאומץ יזכה גם מבחינה הלכתית להיות מוכר כילד הזכאי לכל אותם זכויות של הורים. גם את הדבר הזה כדאי להוביל, כדאי לתקן לתועלת אלו שמבקשים שהאימוץ יהיה לפי ההלכה. הבעיה הגדולה באימוץ היא בעיקר הנושא של איחוד, בין האבא לבין הבת המאומצת, בין האמא לבין המאומץ, וכאן קיימת בעיה הלכתית אמיתית. ישנם פוסקים רבים שאומרים שאכן לאמא ולאבא יש בעיה להתייחד עם הילד, יש בעיה לחבק אותו, יש בעיה לנשק אותו. בקיצור, הילד הזה גדל בעצם כילד יתום החל מגיל מסוים ואילך, כאשר בעצם נותנים לו הכל, אסור לנגוע בו ואסור להיות איתו במחיצה אחת. זה מצב בלתי אפשרי. יש אחד מגדולי הפוסקים, זיכרונו לחיי העולם הבא, רבי אליעזר יהודה ולדנברג זצ"ל, ישבתי איתו עוד בבית הדין הגדול, והוא כתב בתשובה מפורסמת בציץ אליעזר, שהיות וכל העניין של איסור איחוד נובע מתוך חשש שמא מייחוד יגיעו לדברים אחרים, והיות כשמדובר בהורים טבעיים, שגם הם אסורים כמובן בבן או בבת הטבעיים שלהם, אין איסור מחמת שהם, היחסים שהתפתחו ביניהם הם יחסים של הורים וילדים שבאופן טבעי לא, אין בהם מניעים מסוג אחר, אז גם אצל ילדים מאומצים אפשר להפעיל את ההלכה הזאת. נכון? דעתו היא לא דעת יחיד ממש, אבל דעה שרבים חלקו עליה, אבל אני חושב שכדאי הוא רבי אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק. המדיניות שלי תמיד במשפט הייתה, מהדרין, מדברים שוב על מהדרין, יכול אדם להיעדר לעצמו כמה שהוא רוצה. כשמדובר בהוראה לאחרים, אנחנו נכנסים בפרצה דחוקה, נכנסים ולוקחים על עצמנו סיכונים הלכתיים בכדי לפסוק דברים שאנשים עבורם זה מהווה חיי נפש. לדעתי הנושא הזה של אימוץ ילדים וגידול ילד מאומץ זה חיי נפש גם להורים גם לילדים, ובהחלט אני חושב שגם דיברתי עם הרב ולדנברג זצ"ל בנושאים האלה לא פעם ולא פעמיים, ניתן לסמוך עליו בשעת הדחק, ויהי רצון שלא נזדקק לשאלות הללו, שנזכה כולנו לבני חיי ומזוני, לזרע של קיימה, נזכה כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות, אורך ימים ושנים טובות לכולם. תודה רבה.